יקרים שנמצאים כאן, אזרחים, בחורים, כל העוזרים, האנשים שנמצאות ליד הבעלים שלהם. ראיתם בסרט סרטון, פעם מיוחד, שהאור הכללי של עם ישראל מתגלה גם אצל יחידים. מה שראיתם בסרטון, אנחנו שמענו מיורם זמוש לפני 30 שנה ויותר, הוא היה כאן, הזמנו אותו והוא סיפר. יורם זמוש למד במרכז הרב, הוא היה בחור מקבוצת יבנה, אני למדתי אז בישיבת קרן ביבנה, זאת הייתה ישיבת הסדר ראשונה, מיוחדת. זה היה ברור לי שאני מוכרח להיות גם בצבא, אני מוכרח גם להמשיך תורה. ושמעתי שיש ישיבת הסדר, אז זה היה עונה על כל הדרישות. ושם לידינו הייתה קבוצת יבנה. קבוצת יבנה, יהודים שיסדו אותה, הם הגיעו מגרמניה, ושם הקימו להם חוות הכשרה לארץ. כיוון שאז היו הרבה רבנים בחוץ לארץ שהתנגדו לכל הציונות, אז זה גרם שבחורים דתיים, אבל זה הוריד מאוד את הרמה התורנית שלהם. הם הרגישו שהם באים והם לא רוצים רבנים. הם לבד יחליטו, זה קרה בהרבה קיבוצים דתיים, שהרמה הדתית נמוכה. ואצל בחורים צעירים זה חידד עוד יותר, שאם כבר, אז למה בכלל להיות דתיים? הם כבר לא שומעים לרבנים. יורם זמוש היה בחור כזה שהתחיל לרדת, ואז החליטו לשלוח אותו לרב צבי יהודה. הוא הגיע לרב צבי יהודה, ובמשך כמה חודשים שהיה במרכז הרב, הרב העלה אותו להיות ישראלי בריא בנפש ובגוף. ואז פרצה מלחמת ששת הימים, ושמעתם קצת את הסיפור שלו. שמעתם שהוא בא מגרמניה, ושהוא היה כאן בארץ עוד לפני מלחמת השחרור, עוד זכה את הכותל. אני לא זכרתי את הכותל לפני המלחמה. כשנולדתי כנראה כבר אי אפשר היה להגיע לכותל. אבל ירושלים הייתה אז מאוד מאוד סוערת, מאוד הרגישו את כל האווירה של הלאומיות והחתירה לשלום ישראל, לגאולה של ישראל. אני לא יודע אם היה מקום בארץ כמו בירושלים, ששם היו התושבים כל כך לאומיים. ירושלים היו מרכזים של האצ"ל, של הלח"י, גם של ההגנה, גם בבית שלנו, הייתי ילד קטן, זוכר את החיילים האנגלים, נכנסים הביתה, מעמידים את ההורים לקיר, עם כידונים, ומתחילים לחפש בבית. אנחנו ילדים קטנים, לא מבינים מה רוצים מאיתנו, עומדים בצד. אבל מישהו לימד אותנו לקרוא לאנגלים גסטאפו, וזה מאוד הסעיר אותם, לא ידעו מה לעשות. והיה לנו בבית אקדח שהיה מוטמן, אחותי הייתה בהגנה, והיה לה אקדח בבית, הם לא מצאו אותו עם כל החיפושים. היה מתחת למרצפת, שעמדה מתחת לארון, אבי, זיכרונו לברכה, הוא היה קשור עם אנשי אצ"ל ודאג, הוא היה עובד בשוק, דאג לספק להם בגדים ומצרכים, היו יודעים שבאים אצלו והוא ימצא את מה שהם צריכים. ואך בירושלים זה היה החלום שלנו, לראות איך אנחנו מתקרבים לרגעים האלה. ולא רק שלא פחדנו ממלחמה, מאוד חיכינו כל הזמן מתי כבר תבוא המלחמה, כי אנחנו צריכים להיכנס ולקחת את זה חזרה. כשלמדתי בקרן ביבנה, זה באותה שנה, בקרן ביבנה היה ראש ישיבה חסידי, שהוא לא היה מהחוגים שלנו, אז יום העצמאות לא נשארתי בישיבה, הלכתי למרכז הרב, ואז שמעתי את אותו נאום מסה של הרב צבי יהודה, שקוראים לזה מזמור י"ט, והיינו אז יחד עם האורחים, 40, 50, בתוכנו היו אלה שאתם שמעתם את השם שלהם, חנן פורט, הרב ישראל אריאל, שהם היו מהישיבה, אבל הם היו כבר מגויסים לצנחנים, ואז הייתה להם חופשה, והם הגיעו בחופשה לישיבה ושמעו את הרב צבי יהודה. כמובן זה מאוד הדליק אותם. ואז כששמענו את הדברים, הייתה לנו הרגשה, לא רק שאולי נגיע לכותל, ואולי נגיע, והיה ברור שאנחנו כעת הולכים לשחרר את ארץ ישראל. ולעומת כל מיני כאלה שחששו, שפחדו, מי יודע מה תהיה המלחמה, הם זכרו את המצור על ירושלים, סיפרו ברדיו, אני לא הייתי בירושלים, אבל סיפרו ברדיו שלא נשארה בירושלים בשום סופרמרקט ובשום חנות, אפילו שקית אחת של אורז, וכולם מילאו את כל הסירים ואת כל האמבטיות ואת כל הכיורים במים, כי זכרו שלא היה מים, שהם פוצצו את צינור המים. וכל בית היה איזה מחסן. זוכר שההורים דאגו וכתבתי להם מכתב, לא שמרתי וגם הם לא שמרו שאין מה לדאוג, ואנחנו בעזרת השם עוד כמה ימים אנחנו נהיה בכותל המערבי וכל התמונה הזאת משתנית. אין לנו כאן מה לפחות, אנחנו בדרך לגאולה. וכשהודיעו על זה, זה היה ברור שלא הייתה לנו הפתעה גדולה, הייתה שמחה גדולה מאוד, אבל זה היה כאילו חלום מתגשם, זה דבר שמוכרח להיות. ואז שמענו ברדיו כל הזמן שמפגיזים את ירושלים. חשבתי שאני אגיע לירושלים, אני לא אכיר את ירושלים, מי יודע, עשו את ירושלים. ברוך השם, כשחזרתי לירושלים, זה היה יומיים, שלושה אחרי המלחמה, הסתובבתי ברחובות כל הזמן להסתכל אם אני, כל הבתים, הרחובות, הכל נשאר. הם אולי מכירים את השיר בלדה לחובש, מכירים את זה? החובש הזה, שבוע אחרי פסח, היינו בטיול בין הזמנים, רציתי קצת להרוויח כסף, והייתי מדריך טיולים, והוא היה יחד איתי, אותו החובש הזה שנהרג, קראו לו יוסי יוחימק, שמקום דמו, וכל הטיול, אנחנו באנו נוער מחוץ לארץ והשתדלנו מאוד לנטור אצלם את מעבה לארץ ישראל, והוא הזמין אותי לחתונה שלו, הוא היה פה מאורס, והחתונה הייתה צריכה להיות ביום כ"ט באייר, והוא לא היה בחתונה, הוא לא הגיע. היה קשה מאוד להודיע, הרוסה שלא שמעה היא התעלפה. ועוד חבר שהיה חבר חדר בישיבה התיכונית וגם חבר לספסל, ישבנו בספסל כמה שנים, עבדנו ביחד. הוא היה, יוסי יוחימק היה צנחן, הוא היה חובש, והיה מקום שהם נתקעו. בחוב, בחוב בשכונה האמריקאית. הייתה שם הדרך מול שער שכם, שהם לא הכירו את הדרך. הם נכנסו לרחוב שכולו היה מטווח על ידי הירדנים, וכל הבתים משני הצדדים היו מלאים עמדות של ירדנים. וכל מי שנכנס לשם נהרג. הם היו בקושי, קפצו לצדדים, ניסו פלאה שם ברד של אש, גשם של אש. ואז היה מישהו שנפצע והחובש תיגש אליו, והוא פחד מאוד, לא רק שהוא מדמם ופצוע, הם רוצים להרוג אותו. כולם, הוא שוכב בכביש וכולם יורים עליו. הוא שאל את החובש, מה אני אעשה? אז אמר לו, אל תדאג, אני איתך, אני אמצא כאן, אני לא אתן שיפגעו בך. וקצת הרגיע אותו, והיה רגע שהגיע פגז של מרגמה. אז הוא מיד השכיב את עצמו עליו כדי להגן עליו, והוא נהרג, הציל אותו. זה הסיפור של ברדה לחובש. היה בחור אחר, יצחק רולר, זה שאמרתי לכם שהיה חדר חדר. הוא היה בן יחיד שנשאר בבית, כשחלק מהאחים שלו נהרגו על ידי הנאצים. הוא היה בן צעיר שנולד בארץ ישראל להורים שלו אחרי שאיבדו את הילדים שלהם, חלק על ידי הנאצים וחלק על ידי הקומוניסטים ברוסיה. ונאשימו אותם בציונות והרגו אותם. הוא נשאר בן אחרון. וכשהם עלו לארץ, אחרי כמה שנים אביו נפטר, הוא היה בן יחיד לאמא אלמנה שכבר אין לה ילדים. והוא עמד על זה שהוא מתגייס, כמה שהיית לחצה, הוא לא הסכים, והוא היה בין אלה שפרצו לרפיח, וישב על זחל, וגם הוא נהרג ביום הראשון, מכדור של צלף שפגע בו בראש. אותה שנה, כל החברים התאספו וקיבלנו שאנחנו אומרים עליו קדיש, זה היה היום. רואים עליו קדיש, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו, ומצאנו חוברת של הדברים האחרונים שהוא כתב, ומצאנו ספר שאביו, הוא היה משפחה של רבנים דור אחרי דור, ואביו בהקדמה כתב על עקדת יצחק, על האבא שמאבד את יצחק, וזה היה השם של הבן, בן יצחק. כך הרגשנו שהמלחמה מחברת אותנו עם הסיפורים האישיים לסיפור הכללי של עם ישראל. מצד אחד, ניצחון גדול מאוד, הצלה גדולה, גאולה, גאולה של חלקים מהארץ שהיו שבויים. וצריך לדעת, ארץ ישראל זאת לא אדמה. ארץ ישראל זאת ארץ חיה, ארץ קדושה. אנחנו רואים שהתורה אומרת, וזכרתי אני את בריתי יעקב, אך בריתי ואף את, ואף את הארץ אזכור, ואף בריתי את הארץ אזכור. כלומר שאם הזכות של האבות לא תועיל, אז הזכות של ארץ ישראל, הקדושה שלה, היא תועיל והיא תפעל. מזה אנחנו מבינים שארץ ישראל זאת לא אדמה. אם יש לה זכות יותר מהזכות של האבות, הארץ הזאת יש לה איזה כוח רוחני. כמו שהרמב"ן כותב את זה כמה פעמים, שהיא לא דומה לשאר הארצות. הארץ הזאת לא סובלת עוברי עבירה, הארץ הזאת לא סובלת את שונאי ישראל, היא לא תיתן להם להצליח. ראינו את זה גם לאחרונה בגוש קטיף, שהפלסטינאים מנסים שם בחממות ליישב, להצליח, ולא הולך להם כלום. היה עובד שהיה אחראי על איזה חממה, והוא היה אחראי בזמן שהיו היהודים שם. אז הוא צילמו, המעביד שלו, שגירשו אותו מגוש קטיף, לא היה עושה כלום, הוא היה אחראי, הערבי היה אחראי על כל החממה, על כל הטיפול. אז אחרי שגירשו את היהודים, אז הוא לקח את החממה, כי זה רכוש פרטי שלו, והוא מנסה שנה, שנתיים, וזה לא הולך. אז הוא צלצל, נשיג את הטלפון של המעביד, וצלצל, הוא אומר, מה קורה כאן? איך זה ש... כשאתה היית, ואני הפעלתי הכל, והכל הצליח, מה קורה? למה שום דבר לא הולך? לא, ארץ ישראל לא נותנת ברכה לאויבים. סיפר לי מישהו שהיה בשנים הראשונות, כשהקימו את החממות וניסו, אז באו ערבים וצחקו הכל, הם אמרו, מהחול הזה אתם תוציאו משהו. אנחנו לא הצלחנו שנים, גשם, טיפת גשם לא יורדת פה. אתם תצליחו. וראו שכן, שהיהודים הגיעו והכל פורח. מאזור של חבל ימית בזמנו אמרו שסיפקו ירקות לכל איטליה. כן? זה לא פשוט. הייתה שם ברכה עצומה. אפשר לראות שהגורלות של היחיד ושל הכלל, הכל מתערב ביחד. האיסורים של הפרט הם חלק מהאיסורים של הכלל. והגאולה וההצלחה של הכלל היא גם הצלחה של הפרטים. סיפר רב בנימין אייזנר, שהוא שאל אחרי שהרב צבי יהודה דיבר, הוא דיבר על כל מה שהיהודה בשומרון, חברון וירושלים, אז הוא שאל אותו למה הוא אמר את זה, למה הוא החליט לדבר על זה, כל השנים הוא לא דיבר על זה. אז הוא אמר לו, אני לא דיברתי, אני נדברתי. הוא הרגיש שהוא לא שולט בעצמו, הדיבור יוצא לו לבד. והרב צבי יהודה קשר את זה עם כ"ח באייר של שנת תרס"ד, השנה שהם עלו לארץ, שהרב קוק עלה לחוף ביפו, זה היה בדיוק בתאריך הזה. וגם התאריך שבו מיוחס שמואל הנביא. שמואל הנביא גם מיוחס שהוא נפטר ביום הזה. כולם יודעים ששמואל הנביא, שהוא שקול כנגד משה ואהרון, הכוח המיוחד שלו, הזכות שלו, שהוא בנה את המלכות של ישראל. ספר שמואל, כמה פרקים יש על שמואל? כמה פסוקים יש על שמואל? פה בספר מדבר על דוד המלך, קצת על שאול, ועל שמואל בקושי. למה קוראים לזה שמואל? כי כל המלכות היא באה משמואל. שמואל זה הכוח שעומד מאחרי הדברים. הכוח הרוחני שעומד, שבנה את המלכות, זה שמואל הנביא. זאת הייתה השליחות שלו. וכך אמא שלו אומרת, בשירת חנה, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. היא דיברה על מלכות ועל משיח. לא רק על מלכות, גם על משיח. המשיח של העתיד. זה מהמלכות הזאת, מלכות בית דוד. איך שכאן הכל התקשר ביחד. שמואל הנביא חי 52 שנה, נכון? ו-52, אתם שמים לב שזה הגימטריה של אליהו. כן? רואים? שהוא פתח את המלכות ואליהו הוא זה שמבשר. ו-52 זה פעמיים שם השם, כן? שם השם שבעליונים, כשהוא מתגשם, כשהוא מופיע כאן בעולם הזה, השם הכפול, כן? אז זה שלמות של הופעת השם בעולם. זה העניין של עם ישראל. עם ישראל הוא הופך את המלכות של השם שהיא בשמיים למלכות שהיא בארץ, הוא בעצם פותר את השאלה הגדולה שהתהילה מבראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים לבד וארץ לבד. איך ייתכן שמבורא אחד יש שני דברים שהם כל כך שונים? והתשובה תהיה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מתי בגאולה של ישראל. שהשמיים בארץ לא יהיו שני דברים. שהמלכות של השם תופיע בארץ כמו בשמיים. למה השמיים נבדלים מהארץ? בגלל האור האלוקי שיש שם. אבל ברגע שיהיה אור אלוקי כאן בארץ, אז הארץ היא תהיה כמו שמיים. כך כתוב ביחזקאל, והנה כבוד אלוהי ישראל בא דרך הקדים, והארץ האירה מכבודו. הארץ מתחילה להאיר. כעת השמיים מאירים, ויבוא יום שהארץ תאיר. הארץ תהפך להיות מרכז של אור. וזה יהיה ביום שהשם אחד ושמו אחד. כאילו השם המלוכם ושם בגוי. השם אחד ושמו אחד, מהם האותיות האחרונות? אחד ושמו אחד?
דוד.
דוד. ודוד המלך. המלכות של ישראל. כשהמלכות של ישראל היא זאת שעושה את המלכות של השם. וכך כתוב בירמיהו, שלעתיד לבוא יקראו לירושלים כיסא השם. מה שכעת כיסא הכבוד בשמיים, יבוא יום שזה יהיה כאן. זאת ירושלים שאליה חזר. וכאן זה מתחיל להתממש. אנחנו בדור שרואים את התהליך של הגאולה, של המשיח, שזה, אנחנו בתוך זה. מכאן זה מתקדם לקראת הרגעים האלה. לא רק חזרנו לירושלים, זה לא רק העיר של העבר. בדרך כלל מסתכלים עלינו שאנחנו אנשים של העבר. זוכרים את האבות, זוכרים את ההיסטוריה, הרבה יותר ממה שאנחנו אנשים של העבר, אנחנו אנשים של העתיד. כאן יש עתיד גדול. והעתיד הזה, כדי שהוא יתגשם, צריך להיות מחוברים לעבר, וצריך להיות מאמינים בעתיד. וכשאנחנו יודעים שכל העבר הגדול שלנו בשביל להכין את העתיד, שהוא יותר גדול מהעבר. פסוקים מפורשים שהגאולה העתידה תהיה הרבה יותר גדולה מהגאולה של העבר. ולא רק הגאולה הפיזית, הלאומית, אלא גם התורה תהיה יותר גדולה. בימים ההם לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את קרובו לאמור דעו את השם. כי כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. לא ילמדו מספרים, ילמדו מהלב. לב של כל יהודי יהיה ספר תורה. דומה קצת למה שהיה אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב. על אברהם אבינו כתוב שנעשו שתי כליותיו כשני רבנים והיו מלמדים אותו תורה. אברהם מתוך תחושה פנימית. שמר שבת, יפריש מעשר, תיקן תפילה, ויבוא יום שזה יהיה כל יהודי, כל אחד. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כולם ידעו אותי. וברוך השם, אנחנו נמצאים קצת בתוך זה. ראיתם את הצנחן, יורם זמוש, אתם לא ראיתם אותו כמה ימים לפני זה, חודשים לפני זה, שהוא היה נראה בחור לא דתי. פתאום כשהוא מדבר על זה, ראיתם כמה שהתרגשות פנימית, כמה שהוא מרגיש שהוא מחובר, כמה שהוא מרגיש שהוא מתקן. וההרגשה הזאת שכאילו במקרה, אבל שאותה שהיו צריכים להיות בבית הכרם, חזרו שם, ומוצאים אישה שהייתה בעיר העתיקה, והיא שמרה את הדגל הזה בשביל לתת למישהו שיניף אותו על הדגל, על הכותל. והיא מסרה לו את זה. והביטחון הזה, שזה יהיה, 19 שנה שגרו על הדגל. ידיעה ברורה שאנחנו, האמונה שלנו היא לא דמיון. זאת מציאות יותר חזקה מהכל. כל מה שאנשים חושבים שאנחנו חולמים, זה יתברר כמציאות. ומה שאנשים חושבים שזאת מציאות, יתברר להם שזה חלום. שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. יש פסוק בישעיה, והיה כאשר יחלום החולם הצמא, והנה הוא רבה, אני לא מדייק, והקיץ בנפשו עייפה, כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על ירושלים. הגויים בטוחים שהם עוד מעט יסלקו אותנו, יזרקו אותנו, והם יתעוררו ויראו שטעות, הכל הפוך. עם ישראל חוזר לארץ. הגויים משתוללים היום כי הם יודעים את זה, הם מבינים את זה והם רוצים לעצור את זה בכל כוח. ולא רק הגויים כאן, אלא הגויים באירופה, שהם מזינים את הכוח של הערבים, האיחוד האירופי ועוד כל מיני שיטות דיפלומטיות ואחרות, מנסים ללחוץ עלינו לא לבנות ולא לעשות, כמה שאפשר לעצור אותנו. וכמובן שאנחנו צריכים לא לשים לב, לא ברעש ולא בהתרגשות, אבל לא בעצבנות, אבל להמשיך לבנות ולהתקדם כל הזמן. לבנות קודם כל את החינוך, כי בלי חינוך אנחנו לא נאמין בעצמנו. כדי שיהיה לנו כוח לעמוד כנגד כל המזיקים, צריכים להיות מלאים עם כוח פנימי. והכוח הפנימי בשביל זה צריך תורה. ותורה של ארץ ישראל, תורה של אמונה בגאולה, תורה שממשיכה את הרב קוק זצ"ל, מה שהיה לפניו, מה שהבן שלו, הרב צבי יהודה, והתלמידים, והלאה. זו אותה תורה שמלאה אמונה והיא בונה. כל יהודה ושומרון, כל ההתנחלויות, זה מתלמידים ומתלמידי תלמידים של הרב צבי יהודה זצ"ל. כשבזמן שלו חשבו שזה לא כלום. זוכר שמשה דיין הוזמן למסיבת יום העצמאות במרכז הרב. אני שמעתי את זה באוזניי, הייתי שם, ישבתי ליד הרב צבי יהודה, ושמעתי שמשה דיין אומר, עד כעת ידעתי שיש לנו כוחות גדודים, כעת אני רואה שאמונה זה כוח לא פחות. הוא שמע את הרב צבי יהודה והוא הבין שיש כאן עוצמה גדולה מאוד. הוא הבין שיש כאן כוח. אמונה זה לא דיבורים. אמונה זה כוח. כוח שנותן יכולת לעשות ולהתקדם ולא לפחות ולא לבכות. הכוח של הרב צבי יהודה זצ"ל היה שהוא יכול לשמוע על אסון, לבכות, ואחרי 5 דקות הוא קם ו... ממשיך בבניין, ממשיך בעשייה. אף פעם לא נופל ברוחו, אף פעם לא מצב של חולשה, של יוש. כל הזמן כוחות לא נפסקים, אבל לא כוחות שמתעלמים מרגש. זה לא מישהו אטום, מישהו שיש לו לב של אבן. הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד רגשן. הוא היה שומע על צרה והיה יכול לרדת ולשבת לארץ ולבכות כמו ילד קטן. אבל עם זה יש לו כוח מיד אחרי זה. יש תפקיד, צריך להמשיך, ממשיכים את החיים, אף פעם לא נופלים. וזה האמונה, האמונה שנותנת לאדם גם לב וגם מוח. לב שמרגיש ולב אמיץ מאוד. זוכר שהרופא ש... בדק את הרב צבי יהודה בגיל 85 או משהו כזה, הוא אמר שזה לב של מישהו בן 20. כלומר, הלב כל כך חזק, זה קשה להבין. בגוף הרב צבי יהודה נראה רגיל, אבל כוחות והכל זה מתוך האמונה הגדולה. הכוח הגדול שלנו זה באמונה, בשביל זה צריך הרבה ללמוד, והרבה להתחבר ללימוד. לא רק לדקלם את הלימוד, אלא להתחבר לזה. ועם זה, בעזרת השם, אנחנו יכולים להתקדם. אנחנו מתקדמים כל הזמן. בין הארץ נבנית, התורה נבנית, היישובים נבנים. בעיקר להיות חזקים ולדאוג גם לכל מיני אנשים פרטיים שנופלים בדרך, לא להזניח אף אחד, לא לזרוק אף אחד, לא אלה שירדו מהפסים, אז זה בעיה שלהם. כל יהודי הוא שלנו, צריך לדאוג לכל אחד. הרב צבי יהודה הייתה לו סבלנות לאנשים בודדים שנראו לפעמים מופרעים ובולבלים, והייתה לו סבלנות. כל מיני אנשים שבחוץ זרקו אותם והוא קיבל אליו הביתה וישב איתם ודיבר איתם ובדרך כלל הבריא אותם. בודדים בודדים ש... צריכים לישון. ברוך השם שאתם נמצאים כאן בבת ים, כאן בבת ים שהיא זקוקה מאוד לכוחות של אמונה וכוחות של עבודה וכוחות של בניין. ברוך השם שזה כבר מתקדם הרבה. הישיבה כאן התחילה עם 7 אנשים, ברוך השם גדלה כמעט פי 10, קצת פחות, מקווה שעוד יותר, ומה שיותר חשוב שהיא גדלה גם באיכות, האיכות של לימוד, האיכות של מסירות, ומזה אנחנו צריכים לשאוף עוד קדימה ולדאוג שאלה שיצאו מכאן, כל אחד לאן שילך יהיה לפיד במקום שלו שמאיר ובונה וגורר אחריו מעגלים שלמים, לא רק נמצא באיזה פינה, אלא עם כוחות, ושאף אחד לא ירגיש את עצמו שהוא מסכן ושהוא יחיד ושהוא מיואש. כל אחד צריך לדעת, יש שליחות. כמו שהשם נותן שליחות למלאכים, ומלאך הוא עושה את השליחות שלו. בעזרת השם ככה נזכה שלא רק לספר על הגאולה, אלא להיות חלק מהגאולה במהרה בימינו.